ברוך השם, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ניתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה, סייעתא דשמיא גדולה. יש אור גדול בישיבה במרוקו, באנשים, בתורה, ביראת שמיים, בדבקות, בתמימות, במסירות, ובעזרת השם הישיבה תלך ותגדל ותתחזק, עוד תלמידים, עוד משפחות, עוד קדושה, עוד יראת שמיים, רק בחוכמה ובתבונה, לדעת איך לסדר את הדברים, להיות עצמאים. אדם צריך ללמוד בחיים להגיע לאיזה גיל להיות עצמאי, לא להיות סמוך על שולחן אחרים. שהישיבה במרוקו תהיה עצמאית בכוחות עצמה. יש פה ברוך השם אנשים עם חוכמה, עם תבונה, וצריכים לקחת במקום שאין איש, להשתדל להיות איש. צריכים להשתדל להיות איש ולקחת את הדברים לידיים, להגדיל את הישיבה, להוסיף עוד תלמידים. אנחנו ברוך השם ברוב הדברים עברו, וברוך השם כולם בטוב, כן? חוץ מבעלות שם לא קרה כלום, כן? בעלות שם, כן? חוץ מבעלות שם לא קרה כלום, ויש לנו יותר ביטחון מיום ליום שהדברים טובים, ובעזרת השם גם חולף, ובעזרת השם גדול יהיה הבית בהיבנותו. זה יהיה טוב, זה... הדברים יהיו חזקים, יהיו טובים, דברים יחזרו לקדמותם, ויהיה בעזרת השם כהנה וכהנה יותר ויותר ויותר טוב, מחי לחי, מחי לחי. ובעזרת השם, הרבה תבונה, הרבה חוכמה. הדבר גדול אצל אדם שיודע לחשוב לטווח ארוך. אדם שחושב לטווח קצר, עשור טווח קצר חשב, היום פה מסתדר, מחר שם מסתדר, מחרתיים פה נופל, אחרי כן כאן עולה. אדם שיודע להסתכל לטווח ארוך, אז יש לו ראייה יותר נכונה. יש לנו בחיים מחלוקת בין הפנים לבין החוץ. רואים אדם הולך בכביש, הוא מחזיק ביד שלו שקית עם אוכל. השקית כבדה והוא הולך, הוא חושב, הוא יכול לחשוב בזמן הזה על אמריקה, על אפריקה, על יעקב, על שמעון, על דוד, אלף מחשבות. ופתאום השקית כבדה, הוא מעביר אותה ליד אחר, מגיע לצומת איפה שיש רמזור, הוא רואה אדם, הוא אומר האיש הזה לא חכם, בז לאדם הזה, ורואה אדם אחר, מחבר אותו. למעשה רואים באדם שיש לו שתי אנשים, האדם החיצוני והאדם הפנימי. האדם החיצוני זה מה שאדם רואה כלפי חוץ. אני רואה אותך ואתה רואה אותי, וכל אחד רואה את השני, זה האדם החיצוני שאנחנו רואים. אבל בין האדם החיצוני לאדם הפנימי יש עולמות שלמים. בכל אחד, בכל אדם יש שתי עולמות, לפחות שתי עולמות. העולם החיצוני שאדם מראה את עצמו, והעולם הפנימי, מה שיש לאדם בתוך עצמו. יש לאדם בתוך עצמו כל כך הרבה מחשבות, כל כך הרבה דברים שהוא בנה בנפש שלו, כל כך הרבה רעיונות. אדם יכול לשבת פה, כולם יושבים פה, כולם מסתכלים אחד על השני, אבל אחד יכול להיות בישראל, אחד באמריקה, אחד בצרפת, אחד באפריקה, אחד עכשיו יכול לריב עם אדם, אדם בראש. לקשור את הראש של האדם ואת הנפש ומה שעובר בתוך האדם, זה לא דבר פשוט. זה דבר חזק ולא פשוט ביותר. בדמיון אנחנו יכולים לדמיין הכל. אדם עכשיו יכול לעצום עיניים ולדמיין שמישהו רב איתו מכות בידיים. הוא כואב לו המכות? לא, הוא רק דמיין את זה. אדם יכול לדמיין כל דבר. בין המציאות למה שאנחנו מדמיינים וחושבים, לבין המציאות שאנחנו חיים, זה שתי עולמות שונים. והדמיונות והמחשבות שאדם חושב בראש, הם הרבה פעמים יכולים לקחת אותו לאבדון ולדברים לא פשוטים. ולכן אדם שיודע לחשוב במחשבה ויודע להתנהג במעשים, וכמה שהוא יותר מרכז את המחשבה ורותם אותה למעשים, והמעשים והמחשבה הולכים פחות או יותר באותו דרך, והמחשבות עם יראת שמיים לוקחות אותו למסלול טוב, כן לנו ברירה. או שמחשבות קדושות ייקחו אותנו לדברים קדושים, או שמחשבות רעות ייקחו אותנו לדברים רעים. המחשבה היא נמצאת בראש, וזה תלוי איך אנחנו מובילים אותה. או שתיקח אותנו לטוב, או שתיקח אותנו לרע. או שנשב ונחשוב דברים חיוביים ודברים טובים, ונחשוב דברים בשמחה, או שנחשוב דברים עצובים, דברים של צער, דברים של כאב, וזה ייקח אותנו לעצבות ולכאב ולדברים לא טובים. זה תלוי מה אנחנו מחנכים את הראש שלנו, מה אנחנו מחנכים את הנפש שלנו, מה אנחנו מחנכים את עצמנו. שהרבה אנשים שנראים מאוד מחונכים, נראים מאוד מושכלים, נראים מאוד שהם מתנהגים בצורה חכמה, אבל בפנים שלהם הם כל כך פורעים במחשבה, והמחשבה שלהם כל כך בלתי נשלטת ובלתי נסבלת, שזה דבר חמור וקשה ביותר. אדם צריך, כמו שהוא עובד על המידות שלו ועל ההתנהגות החיצוני שלו, להתלבש, תמיד חכם ששרבב בבגדיו היה מיטה, להתלבש יפה, לאכול עם סכין במזלג יפה ולא עם הידיים, להתנהג בצורה מכובדת, שהבגדים שלו יהיו מכובדים. אדם גם צריך לדאוג לפנים שלו, שהמחשבות שלו יהיו מחשבות מסודרות, מחשבות נכונות, מחשבות אמיתיות, שלוקה במסלול במחשבה של החיים שלו. שהמחשבה שלו לא תהיה בעולם אחד, והוא יהיה בעולם שני. כי יש הרבה אנשים שחזרו בתשובה עם כובע וחליפה וזקן ולומדים בישיבה, והמחשבות הפנימיות שלהם לא חזרו בתשובה, והם עוד רחוקים מהתשובה, ויש להם מידות קשות מאוד. אנחנו רואים אנשים עם מידות קשות, והם לא מרגישים את זה. הם חושבים שהצדק איתם. יש להם מידות קשות שגובלות במידות שעוד קצת זה אכזריות. אכזריות לעצמם, אכזריות לציבור, אכזריות לכולם. ואדם קרוב אצל עצמו לא מבין את זה. הוא חושב שהוא צודק, הוא חושב שנעשה לו עוול. אבל הוא לא יודע לרדת לעומק של הדברים, ואין אדם יורד לסוף דעתו של רבו, אלא אחרי 40 שנה. כן, לא קיבלת את דעת רבך, זה לא ישתלם לך, אז עברת לרב אחר. אבל זה לא יעזור לך. כי לא קיבלת את דעת רבך לפני 40 שנה, ובזמן הזה שעבר, אתה פספסת את כל העיקר, ופספסת מה שרבך ראה לך בהתחלה, עוד שהיית תינוק. עוד שהיית קטן, עוד שהיית בבוסר של הגדילה של הנשמה היהודית שלך. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שראינו בתורה שתי סוגים של לידות. לידה שאדם נולד בתור תינוק, ילד, נולד, ולידה שאדם נולד באיזשהו חזר בתשובה, התקרב לשם, אין אדם יורד לסוד דעתו של רבו, ועוד רבו שראה אותו מתחילת דרכו, אדם לא יורד לסוד דעתו של רבו, אלא אחרי 40 שנה. בני ישראל במדבר חשבו כל מיני דברים לא פשוטים על משה, אבל לפני כניסת לארץ ישראל הם הבינו שהם טעו כל 40 שנה בכל המחשבות שלהם. ובן אדם שלו יודע לרתום את המחשבה שלו ואת ההתנהגות שלו ואת הדחפים שלו ואת הרגשות שלו ואת הרצונות שלו ואת התאוות שלו, לרתום את הכל לדרך אחת, לרתום את הכל פחות או יותר שילכו על אותו מסלול, שילכו על אותו מסלול, כמו שהתורה אומרת לאברהם אבינו, לך לך. מה זה לך לך? לך לרגל הולכת רגל אחת, זה כמו גשר, ועוד רגל הולכת זה עוד כמו גשר, מגשר לגשר. תלך גם רגל אחת של הגוף וגם רגל אחת של השכל. אל תיקח את עצמך רק עם הגוף לבד ותשאיר את השכל אחורה, אלא לך לך, צעד אחד עם רגל אחד של הגוף, צעד אחד עם רגל שני של הנפש. תקשור את ההליכה של הגוף, של הגשמיות, של המחשבות, עם הרוחניות, עם המחשבות של השכל. תרתום את המחשבות, את התאוות, את הרצונות, את המחשבות, את הפגיעות האישיות שמישהו פגע בך, קינה לך שם או לגנב לך או עשה לך. תרתום את הגוף עם הנפש ותלך עם שתם צעד עם צעד, צעד עם צעד, אחד ועוד אחד, רגל ועוד רגל, רגל ועוד רגל. לא תלך רק עם הגוף ותשאיר את הרוח, ולא תלך עם הרוח ותשאיר את הגוף, אלא תלך עם שתיהם צעד 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 צעד. תהיה סגור בראש ותהיה סגור בגוף, צעד בגוף צעד בראש, צעד בגוף צעד בראש. לא רק עם שתי רגליים קדימה עם השכל ועם הגוף לבד אז תיפול אחורה, אדם שולך עם שתי רגליים קדימה ונופל אחורה, ולא רק עם הרוח לבד עם שתי רגליים קדימה ותיפול אחורה, אלא צעד גשמי צעד רוחני, צעד גשמי צעד רוחני. כך אדם מתקדם. זה לך לך, לך רגל אחד, לך רגל שנייה, ועוד פעם לך לך. אדם תלך רגל גופני, רגל גשמי, רגל רוחני, רגל גשמי, רגל רוחני, וכך אדם מתקדם. הרבה אנשים עלו ברוחניות למעלה וצעדו מהר מהר ברוחניות למעלה, עם שתי רגליים רצו קדימה ונפלו אחורה. והרבה אנשים רצו בגשמיות מיד, רבשו כובע חליפה, הלכו לישיבה והשאירו את הרוחניות אחורה, ואחרי כן התמוטטו שנה, שלוש שנים, חמש שנים, התמוטטו וקרס הכל. אדם צריך ללכת בחוכמה צעד 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 גשמי, צעד רוחני. וגם לפעמים שזה לא בא מהר בשם שמיים. אפשר להסתכל על המחלוקת, על מה שהגמרא מספרת על הלל ושמאי. בא איזה גוי לשמאי, ואמר לו, גיירני, אני רוצה שלוש סיפורים הגמרא מספרת. סיפור אחד, בא גוי אחד לשמאי, ואמר לו, תגייר אותי. אני רוצה ללמוד את כל התורה בזמן כזה שאני עומד על רגל אחת. אני רוצה לעמוד על רגל אחת, ותלמד אותי את כל התורה כולה. מה עשה הלל? שמאי לקח חמת הבניין וזרק אותו. פעם שנייה בא גוי ואמר לשמאי, תגייר אותי על מנת, מה הסיפור השני? שרוצה להיות כהן גדול, שמע מה שכהן גדול מקבל, היה שלוש סיפורים. מי שומע נמצא את הסיפורים? שלוש סיפורים. סיפור אחד, תגייר אותי על מנת שאני עומד על רגל אחת, אני רוצה לעמוד על רגל אחת וללמוד את כל התורה כולה. כל התורה כולה אני רוצה לדעת את כל התורה, מא' עד ת', את כל התורה כולה, בזמן שאני עומד על רגל אחת. שמאי נתן לו מכה בעמת הבניין וזרק אותו. אמר לו, אי אפשר על רגל אחת ללמוד את כל התורה כולה. הלך להלל הזקן, אמר לו, גיירני על מנת שאני עומד על רגל אחת. אמר לו, מה דסני עליך? לחברך לא תאבין. מה שאתה שונא, אל תעשה לחבר שלך. סיפור שני, הגמרא אומרת, הלך רבי אופיר,
תנו בנן, מעשה בנו אחי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו, כמה תורות יש לכם?
אלא רבי אופיר, תכף תקראו את זה מבפנים. הלך להלל הזקן לשמאי, תגייר אותי על מנת שאני עומד על רגל אחד, נותן לו מכה ואמרת לבניין, מה הולך מפה? הלך להלל, אמר לו, כל התורה על רגל אחד, כל התורה על רגל אחד, מה דסני הלך, לחברך לא תאבין, זה כל התורה כולה. מה שאתה שונא, אל תעשה לחבר שלך, זה כל התורה. גייר אותו, מה דסני הלך, חברך לא תאבין, זה כל התורה, גייר אותו. עוד גוי בא לשמי, אמר לו, תגייר אותי, אבל בתנאי שאני רוצה רק תורה שבכתב, לא רוצה ללמוד תורה שבעל פה. לא מעניין אותי תורה שבעל פה, אני רוצה רק תורה שבכתב. שמי לקח עמד הבניין, עיקר אותו, זרק אותו. הלך להלל, הלל קיבל אותו, החזיר אותו בתשובה, הלל קיבל אותו וקירב אותו לשם. עוד סיפור הגמרא מספרת, איזה גוי הלך ליד בית המקדש, ליד בית כנסת, ושמע שלומדים מה זה כהן גדול, לובש בגדים של כהן גדול, מכסף לזהב, ויש לו אבנת, ויש לו מילואים, וכך וכך, כל הדברים הגדולים של כהן גדול, נכנס לשמאי, אמר לו, אני רוצה להיות כהן גדול. אמר לו שמאי, לקח מקל, זרק אותו, אמר לו, תלך מפה. הלך להלל הזקן, אמר לו, אני רוצה להיות כהן גדול, אמר לו הלל, אין בעיה, לך לישיבה, תלמד מה זה מלך, ואחרי שתלמד מה זה מלך, נלמד אותך מה זה כהן גדול, וניתן לך, נלמד אותך מה זה כהן גדול. הלך ולמד כל ההלכות של מלוכה, מה זה להיות מלך, הגיע לפסוק, והזר הקרב יומת, אמר אותו גוי, כבר מיד למדן אותו גוי, אם הזר הקרב יומת, אני שגר, איך אני יכול להתקרב להיות כהן? לא רצה את הכהונה, אבל התגייר. מה אנחנו רואים? שתי תפיסות של עולם. הלל, שמאי, בן אדם בא אליו ואומר לו, נתעמק בשלוש סיפורים האלה. נראה לעומק של השלוש סיפורים האלה. מה בא אותו גוי לשמאי ומבקש ממנו? שהוא רוצה להתגייר, רוצה ללמוד את התורה, רוצה להיות קרוב לשם, אבל אין לו כוח לכל המצוות. כל המצוות, שבת, תפילין, צדקה, מזוזה, מעשר כספים, לולה ואתרוג, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, אין לו כוח בשביל זה. הוא רוצה להיות יהודי, רוצה להיות יהודי טוב, להיות עם ישראל, אבל אין לו כוח לכל זה. זה יותר מדי בשבילו. כל התפילות האלה, שלוש תפילות ביום, תיקון חצות, תלית קטן, שבת, פסח, ראש השנה, כיפור, שבועות, סוכות, אין לו כוח, דיית מצוות זה יותר מדי בשבילו. הוא מוכן להתגייר על תנאי אחד, על רגל אחד, כל התורה, משהו אחד, שיתפוס אותו יהודי. שמאי אמר לו, אתה משוגע? איך אתה יכול להיות יהודי ככה? לקח מאמץ בניין, מקל של בניין, נתן לו מכה, זרק אותו. הלך להלל הזקן, אמר לו, תן לי משהו אחד, הגיע לזקן ואמר, כן, מה שאתה שונא, אתה עשה לך בך, רבותינו כבר מפרשים, וזה קירב אותו לשם. עוד גוי אחד בא לשמי ואמר לו, התורה היא יותר מדי רחבה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, הגמרא בברכות, גמרא בנידה, גמרא בלבמות, תלמוד שבעל פה זה גדול, זה שולחן ערוך, שיטה מקובצת, ריטב"א, שמטת"א, מי יכול לכל הדברים האלה? אני רוצה רק חמישה חומשי תורה, תלמד אותי תורה שבכתב. זה יותר מדי בשבילי כל זה. אני מתלהב מהנצוצות הגדולות, בריאת העולם, יום ראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, יום שני, הכוכבים, המלאכים, מתן תורה, אלוקים יורד, נותן את התורה על סיני, משה עולה, משה קורע את הים. אני מתלהב מהדברים הגדולים, זה אני רוצה לקבל. שמיים לוקח מקל, נותן לו מכה, לך מפה. אי אפשר כאלה דברים. הילל אומר לו, בוא, תתקרב, תתחיל, לאט לאט, זה יבוא לאט לאט, התגייר. עוד גוי, שזה הגוי הקשה ביותר, שהוא לא בא לישיבה להתגייר, הוא בא לבקש תורה, הוא רק עבר ליד בית כנסת. ושמע שלומדים על כהן גדול, שמע משהו יפה, התלהב, אמר, אני אכנס, אולי אני אהיה מלך, אולי אני אהיה כהן גדול. והקרבה הזאת היא קרבה אותו בסוף להתגייר. אותו דבר סוגים של בני אדם. יש בן אדם שאוהב לעשות מצווה אחת, לתת צדקה, אוהב לעשות מצווה אחת, להניח תפילין, הוא לא עושה כלום, לא שומר כלום, אבל מצווה אחת הוא עושה, נותן כסף לאיזה אלמנה, מניח תפילין, חוץ מזה לא עושה כלום, עושה קידוש בשבת. אז הדרך של שמי תיתן לו מכה, מה זה? צריך לעשות את כל התורה, שמי הדרך של שמי לעשות הכל כמו שצריך. הדרך של הלל אומר לו, תחזק אותו על המצווה הזו שהוא עושה. כל הכבוד לך, אתה מניח תפילין, זה זכות גדולה, גדולה, גדולה. אתה רק עושה קידוש בשבת, זה זכות גדולה, גדולה, גדולה. מהדבר הקטן, כמה פעמים אנשים באו ואמרו לנו, הרב רוצה להתחזק, אמרנו רק תטול ידיים, תטול ידיים. מי שולח לאיזה רב, אמרנו, אני רוצה להתקרב לשם, אמרנו רק אל תשקר. אל תשקר זה הכל. כל אחד עם מצווה לפי הלל, עם מצווה אחת, זה רק נעצת בלב שלו מסמר אחד, וברגע שאתה נועץ מסמר אחד, אתה כבר תמשוך אותו עם המצווה אחת שהוא מתחיל לקיים. המצווה הזאת היא מים שקטים חודרים, תחדור עמוק ותיכנס ותביא את האדם לתשובה אמיתית ולתשובה שלמה. זה הדרך של הלל. שמאי אומר לו, או הכל הוא כלום, אין חצי. שמאי אומר, הקדוש ברוך הוא לא לוקח חצי קילו, הקדוש ברוך הוא לוקח קילו שלם. אצל הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול להביא מחצה שליש או לרביעה, או הכל או כלום. הדרך של הלל הזקן, אדם מתחתן עם אישה, הלל אומר, אומרים לה, קהלה נער החסודה, שמאי אומר, אומרים כמו שהיא מכוערת, אומרים לחתן, לקחת אישה מכוערת. שמאי אומר, אומרים אמת, אין חצאי דרכים. שמאי אומר, אמת, אין כזה דבר חצי תשובה, אין רבע תשובה, אין תורה רגל אחת, מכה אותו, זורק אותו. בא עוד גוי, והדרך של הלל קירב אותו, החזיר אותו בתשובה וגייר אותו. בא עוד גוי, אומר, אני רוצה ללמוד רק תורה שבכתב. לא מעניין אותי תורה שבעל פה. אין לי כלום עם תורה שבעל פה. לא רוצה את זה, זה גדול, אבל זה יותר מדי, 60 מסכתות, כל מה שיש בגמרא וכל הפירושים, לא רוצה. שמאי אומר להם, שמאי מכה אותו, הולך מפה. אי אפשר, התורה אי אפשר לקנות חצי תורה. אתה לא יכול ללכת לקנות חצי חלון, אתה צריך חלון שלם. אתה לא יכול לקנות חצי מכונית, אתה צריך מכונית שלמה. אתה לא יכול לקנות חצי חליפה, אתה צריך לקנות חליפה שלמה. חצי חליפה, חצי מכנסיים, מה תלבש חצי מכנסיים? אתה צריך מכנסיים שלם. שמאי זורק אותו, הנה לא אומר לו אין בעיה, קח רק תורה שבכתב, אותו אדם בסוף מתגייר. ויותר קשה מזה, בן אדם שבכלל לא רצה לבוא לתורה, הוא רק שמע שיעור תורה, ונכנס ובא ממש לא לשם שמיים. ממש לא לשם שמיים. הוא נכנס ממש כולו לא לשם שמיים. הוא החליט שהוא רוצה להיות כהן גדול. הוא אומר, אין לי בעיה, תתחיל ללמוד. אחרי שהוא לומד וכבר אומר, מה זה התורה? הוא אומר, אבל כתוב בתורה, זר קרב יומת, ואני גוי, איך אני אתקרב, אני גר. אז הוא הבין, הוא כבר נהיה מבלבל. ואז הוא מתגייר. הדרך של שמי או הכל הוא כלום. אין חצי. הדרך של הלל, גם נקודה אחת, אפילו אחד מליץ מני אלף, אפילו שיש אלף מקטרגים ואחד מליץ, המליציות של הזה יכול להפוך את הכל ולהביא את האדם לשינוי מוחלט מקצה לקצה. וזה הדרך הגדולה ביותר שאנחנו צריכים בדור הזה לחזק את עצמנו חיזוק גדול ביותר. אנחנו צריכים לראות את הנקודה הטובה שיש בכל אחד ואחד, ונקודה פנימית הטובה. אנשים שואלים, מישהו היום שאל אותנו, הרב, אני רוצה להיות בשמחה, קשה לי. איך אני אהיה בשמחה? צריך לדעת שהשמחה זה לא בא מבחוץ לבפנים. טעות. השמחה היא נמצאת אצל כל אחד בפנים. אבל הרבה אנשים השמחה רדומה אצלם. הם דיכאו אותם. מאז שהם היו ילדים קטנים, אבא צעק עליהם, אמא צעקה עליהם, שקרים, רמאות, דברים לא טובים. בלבלו אותם כל היום שהם הרגו להם את השמחה. בבית ספר היה ילד שמח, אז המורה לא ידע איך לחנך אותו. יש מורים שמתי שאומרים ילד שמח, מה שיטת חינוך, לשבור אותו שיהיה שבר כלי, ואז הוא ילד טוב ומעולף בכיתה. שברו לו את הביטחון עצמי בבית ספר, החברה שברה אותו, ואז הוא הלך ודיקה 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 את השמחה, ואין אצלו שמחה. אבל יש לך קסה בחיותה של שמחה בלב. כל מה שאתה לוקח שמחה מבחוץ, שאתה סתם רוקד ושר, ודאי שלריקוד יש כוח, ולשירה החיצונית יש כוח לעשות, להדליק את הפנים של האדם. ודאי שיש לזה כוח. אבל התכלית של השמחה שאתה רוקד, התכלית של השמחה שאתה שותה לחיים, שאתה עושה שמחה של מצווה, זה להדליק את המשהו הפנימי שבתוך הלב שלך. השמחה היא באה ממשהו מבפנים, לי ולך ולו ולכולם, יש שמחה פנימית חזקה עמוקה ביותר. ברבות הימים וברבות החיים דיכנו את השמחה הזאת, דיכאון גדול ביותר, והורדנו אותה לשאול תחתית, למצולות הים בנפש, למצולות שהיא כבר לא קיימת. ואחד העבודות הגדולות של כל בן אדם לבן אדם, זה לא להלוות שמחה חיצונית בשביל להרגיש קצת טוב בגוף שאתה שמח. זה לא שמחה, זה שמחה עוברת. שמחה אמיתית, עבדו את השם בשמחה, בשמחה שהיא בפנים בתוכך. כל העבודה של השמחה החיצונית זה לעורר את השמחה הפנימית שנמצאת בתוכך. וכל עוד שאתה לא מדליק את השמחה הפנימית שנמצאת בתוכך, אז אתה שמח שמחה חיצונית, אתה לובש מסכה. אתה שם מסכה על הפנים. כן, זה טוב, זה חשוב, זה טוב, אבל זה מסכה חיצונית. זה לא שמחה שנשארת בתוכך, זה הנאה, זה עושר, זה תענוג. לא יודעים איך לקרוא את זה. אנחנו גם לא יודעים אם אנשים יודעים לבטות את מה שהם מרגישים, זה שמחה או הנאה או עונג או עושר או תענוג. כבר איבדנו, אין לנו כבר שם של כל דבר ודבר. איבדנו מה זה מכנסיים, מה זה חולצה, מה זה חליפה, מה זה ספדר. אנחנו אומרים את זה מלשון העבודות בנפש של האדם. אנחנו לא יודעים מה זה עונג, מה זה עושר, מה זה תענוג, מה זה שמחה, מה זה עצבות, מה זה חרדה, מה זה דיכאון. אנחנו מערבבים את הכל ביחד, אנחנו לא יודעים לקרוא לדבר בשמו. אם היינו יודעים לקרוא לדבר בשמו, היינו יודעים לטפל בכל בעיה שיש לנו. אבל כל הבעיות התערבבו כולם ביחד, ואנחנו לא יודעים לטפל בבעיות, ולא יודעים למזער ולמקסם את הבעיה הנקודתית שיש לנו, ואדם כואב לו הראש, הוא לוקח כדור לכאב בבטן. כואב בבטן, הוא לוקח כדור לכאב רגליים. הוא לא יודע, אנחנו לא יודעים להצביע מה באמת מפריע לנו ומה באמת כואב לנו. השמחה האמיתית נמצאת בתוך כל יהודי ויהודי. עבדו את השם אלוקת, עבדו את השם לשמחה. והקדוש ברוך הוא אומר, כל הרעות הגדולות שקרו לעם ישראל, עקב לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איזה שמחה? שמחה פנימית. יש לנו שמחה פנימית. כשאדם יושב בשיעור תורה והוא לא שמח, סימן שהפנים שלו לא שמח. כשאדם יושב בישיבה ולא שמח, סימן שיש לו משהו פנימי, מת בשמחה הפנימית שלו. כשבן אדם עושה מצווה והוא לא שמח, סימן שמשהו פנימי אצלו מת בשמחה שלו. כשאדם עושה כל מעשה בחיים ואין לו שמחה והוא צריך בשביל לשמוח לשתות בקוקיים או לעשות משהו אחר בשביל להיות שמח, זה שמחה טובה, זה כלים להוסיף שמחה. אבל לחזק את השמחה, להתחיל, והיה כמנגן המנגן, מתי ששאול המלך היה בדכדוך ובדיכאון ונפל למקומות לא טובים, הביאו לו את דוד המלך, שדוד ינגן לו וירים אותו בשמחה, ואז הוא ייכנס לרוח השם, והיה כמנגן המנגן. ואיך כל הנביאים זכו לרוח הקודש? משמחה. איזה שמחה? הם לא לקחו איזה משהו באף או בפה, ישנו. לא מזה הם הגיעו לשמחה. הם הגיעו לשמחה משמחה של תורה, של קדושה, של דבקות, של עבודת השם, של משהו גבוה ביותר, משם הם הגיעו לשמחה, הדליקו את השמחה הפנימית, הדליקו את האש הפנימית של השמחה, שהשם נתן לנו את השמחה הזאת, כי מי שלא בשמחה, סימן שהאמונה שלו פגומה, הגאווה שלו גדולה, הייאוש שלו גדול, העצבות שלו גדולה, הוא חולה במחלה קשה ביותר שהשמחה שלו מתה. אתה הולך לרופא לרפות דלקת ריאות, לרפות כאבי גרון, לרפות כאבי אוזניים, לרפות כל מה שיש לך. מה עם המחלה הקשה ביותר שהשמחה מתה בלב שלך? שזה המחלה הקשה ביותר. ועל זה נאמר, עקב לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. שעל זה כל הצרות של התורה באו. צרות של התורה לא באו בגלל שהיית עצוב. עקב לא עבדת את השם לוקחה בשמחה, בשמחה הפנימית. השמחה הפנימית נמצאת בתוכנו, ואנחנו צריכים להדליק אותה. בימי החנוכה זה מתי שמתבוננים בנרות של החנוכה, זה מאיר לשמחה הגדולה. וכמו שהגמרא אומרת, שבשבת, מה שאמרנו אתמול בשיעור, שבשבת אוכלים ושותים לעלות לשמחה, בחג אוכלים ושותים לעלות לשמחה, שולחן ערוך אומר בשבת יוצאים לטייל, שהתיום יוסיף שמחה, יושנים כשנה בשבת תענוג להוסיף בשמחה, כל הדברים שעושים בשבת להרים את השמחה. וכל השמנים שאסורים בשבת מותרים בחנוכה, כי חנוכה זה הדלת להיכנס לשמחה. זה הדלת להיכנס לשמחה, זה הדלת להדליק בנפש של האדם את השמחה. אבל יש אדם שנמצא בחנוכה ונורות, שאין לו חנוכה, מדליקים נרות, איזה טקס יפה, מה עושו לשורתי, איזה ברכה יפה מהגן שזוכרים, ובזה נגמר חנוכה. זה לא חנוכה. חנוכה זה לפתוח את השמחה שבלב, להדליק את השמחה שבלב, להאיר את השמחה שבלב, שיכולה אצל כולנו. אנחנו אוחזים בצורה חזקה ביותר שבעשרות שנים האחרונות אחרי השואה וכו', וכל הגלויות שעם ישראל עבר, לא ידעו איך להתנהל טוב בחינוך של הילדים, לא ידעו איך להתנהל טוב בכלים שנותנים לילדים, וודאי שבבתי ספר של הדורות הקודמים, של אחרי שבארץ ישראל היה, המחנכים לא היו מחנכים כמו שצריך, ופגעו בהרבה ילדים בהרבה מובנים, במובנים נפשיים, במובנים שכליים, ועל כל אחד ואחד מותר או להישאר נכה בנפש כל החיים, או לקום על הרגליים ולעורר את הלב, לעורר את השמחה. כל אחד מאיתנו עבר משברים קשים. לכל אחד יש ארגז של משברים. משברים נפשיים, משברים של הילדות, משברים שהיה לאדם עם בני זוג, משברים שהיה לאדם עם המורים, עם החברים, עם ההורים, עם האחים, עם שותפים. המשברים האלה או שישאירו אותך אחורה ואתה תהיה מת בלב בשמחה, רק מחכה ללוויה בעוד 50, 60, 30 שנה ללכת לקבר כבר אתה מת, רק מחכה ללוויה, או שתדליק בלב שלך את השמחה. ותדע איך לסגור את כל הדברים שגורמים לך בליפה שהשמחה לא תהיה שמחה. כי זה העבודה של היצרה שלא תגיע לשמחה. כי אם אדם בשמחה הכל קל לו, יש לו קושי של פרנסה או בשמחה. ומה השמחה גורמת? שהשם יביא לו פרנסה. הרי מה הזכות עושה? נועלת אותך. אתה נעול, כלום לא בא אליך. לא חברים חדשים, כי אתה נעול. אתה סגור, אי אפשר להתקרב אליך, אתה משדר שלילי. פרנסה לא בא אליך כי אתה נעול. אתה לא שמח. חברים חדשים לא באים אליך כי אתה נעול. אתה לא שמח. כלום חדש לא בא אליך כי אתה נעול. אבל ברגע שאתה שמח, וברגע שאתה טוב, כמו שאמרנו אתמול בגמרא, שההולך למוד את גורנו, אדם שהולך להתחיל לראות את הגורן שלו, לפני שהוא סופר, אומר יהי רצון, הקדוש ברוך הוא שתשרה ברכה, שתיתן ברכה בגורן הזאת. ספר, כבר לא יכול להגיד לי רצון ברכת שר. למה? לפני שאתה סופר, אתה חושב, יש לי הרבה יותר. הרבה יותר אתה שמח. אתה סופר כבר, השמחה שלך כבר היא ממוסגרת. אז כבר אתה לא פתוח לקבל עוד ברכה. אתה לא פתוח לקבל עוד ברכה. אתה לא פתוח לקבל סייעת הרשמיה. אדם שנכנס איזשהו, ואירה יעקב, יעקב פחד, פחד מעשה ויצר לו, הוא נסגר. ברגע שאדם פוחד ממשהו, פוחד מפרנסה, פוחד ממישהו, פוחד ממשהו, הוא פוחד, והיצר יעקב נהיה כמו אדם שמשותק. הפחד עצר אותו, והיצר לו, הוא נעצר. אדם, מישהו מביל אותו, הוא נכנס לשוק. שומע גנב, הוא נכנס לשוק, עומד, לא יודע מה לעשות. אדם שומע, יש לי איזה צרה, איזה בעיה, והירה, פוחד, והיצר, הוא נכנס לפניקה, לשוק. יעקב מיד מתעשת. ביחס, מי הקורץ חוצה את העם אשר איתו לשתי מחנות. אדם שיש משהו שעושה לו מצר, שמשותק אותו, מישהו שמפחיד אותו, פרנסה, בעיה, משהו שגורם לך ועירה ויצר לו, מיד ויחד, ויחץ, מיד תרוץ, תחצה, תכניס בלב שלך שמחה. כל הצינורות שמובילים ללב שלך לעצבות, לייאוש, לפחד, לדאגה, תחתוך אותם, אל תשאיר אותם. כל החברים שמטפטפים לך רעל ודברים לא טובים וייאוש, וכל הזמן להקטין אותך, וכל הזמן לספר לך, וכל הזמן לייאש אותך, תחתוך אותם, הם לא בריאים לך לנפש. תשאר איתם חבר, אבל הם לא בריאים לך. עד שהם ישתנו, תקרב אותם, אתה אוהב אותם. אבל כל עוד הם מטפטפים לך רעל בנפש, זה לא בריא. אנחנו כבר כמה שנים קיבלנו יסוד בחיים שלנו. כל מי שמטפטף לנו מילים שלא בריאים לנפש, לא, ניתקנו אותו מהחיים שלנו. משום שהחיים הם לא פשוטים. אדם צריך להתמודד בחיים לא פשוטים. להתמודד יום-יום, התמודדות, התמודדות של ישיבה, התמודדות של שיעורים, התמודדות של בעיות של חסידים. בן אדם שמטפטף כל יום דברים, זה דברים מסוכנים. ואנחנו רואים את זה לנו, ואנחנו רואים את זה לכם, ואנחנו רואים את זה לכל אדם היום, ועוד 100 שנה שישמעו את השיעור הזה. מי שמטפטף לאדם כל היום, זה יכול להיות חבר, יכול להיות אח, יכול להיות אבא, יכול להיות אישה, יכול להיות בעל, שמטפטף לסגור את הדליפה של הטפטופים, שכל היום מטפטפים לאדם, לחיים שלו דברים, מקטינים אותך, מורידים אותך, הורגים לך את השמחה האמיתית, ויוצרים אצלך שמחה שנוח לשני. מתי שהשני שמח, אתה תהיה שמח. מתי שטוב לי תהיה שמח. מתי שרעי אתה תהיה עצוב. למה? מתי שאני רוצה ממך משהו, אני מרגיש חלש, אני אטפטף לך רע, להקטין אותך. שמעתי, סיפרו לי, אמרו, שמעת, אוי ואבוי. זה לא טוב. זה לא בריא לשום אדם. זה לא בריא לך, ולא בריא למי שאומר לך את זה. זה יכול להיות גם אישה של אדם. יכול להיות גם אמא של אדם, יכול להיות גם אבא של אדם, יכול להיות גם אח של אדם. ואדם צריך לשים לכאלה אנשים את המראה בפנים, כי הוא אוהב אותם, הם טובים, אבל הם לא מבינים שהם ירשו את זה מאבות אבותיהם, והם חיים את זה. ומורגים לאדם את השמחה בלב, ואדם מאבד את השמחה בלב, ואין לו שמחה בלב. ואם אין לך שמחה בלב, אתה תהיה כל החיים כמו דחליל מהלך, שכל האנושיות שלך וכל החיים שלך זה משהו אחר. אתה יכול להתלבש יפה, לשבת יפה, לדבר יפה, אבל בפנים אתה משהו אחר. כל אחד יישב מה. מה אתה חושב עכשיו? על השיעור? רק על זה. מי חושב לא על השיעור? מי? אמיתי, להיות באמת. לא על השיעור, כן? לא על השיעור. למה? כי משהו אוכל אתכם, השמחה מתה, אמת? אדם יכול לשבת ולחשוב על דברים אחרים. אדם יכול לחשוב, לשבת ולחשוב על דברים אחרים. אנחנו חושבים על השיעור, לא עוד איזה 6 דברים, אבל מתרכזים על השיעור. אדם צריך להיות ממוקד בחיים, לקשור את מה שהוא עושה יחד עם מה שהוא חי, יחד עם מה שהוא מתעסק. ואם אדם חי במקום, והולך במקום, וחושב על דבר, ונמצא בדבר, ולא, אדם מאבד את הכל. מי רוצה צדיקים לומר דבר? רבי דן צריך, תבוא לרבת. תבוא לרבת. רבי אברהם, רבי אמנואל, רבי אילן, תסרו לדן, מהר לבוא לרבת. ואתם בבקשה צדיקים, רבי אמנואל, רבי אילן, רבי אברהם, תתחילו לתפוס חזק את הדברים. זהו. זהו. תהיו גיבורים ותלכו להחזיק חזק את מרוקו בצורה חזקה וחכמה. מותר לכם לעשות הכל ולתפוס חזק, להיות חזקים. תעשו ביניכם דרך וקדימה. נעזור לכם עוד חודש, חודשיים, ומאז יותר זהו. ובלי סיפורים ובלי כלום, אנחנו לא מקבלים יותר סיפורים. לא סיפורים חסי שלום שליליים, אבל זהו, גמרנו. כי כל עוד שיש משהו, אז אין סייעתא דשמיא, אדם סומך. ברגע שאדם אומר, אין, אם אין אני ממני. עכשיו אתם לכם. ולגדל את המדרשה, לגדל את התלמידים, להיות תלמידים, יש לכם פה ברוך השם תלמיד חכם גדול, רבי אופיר. זהו, אנחנו רגועים בעזרת השם, בשם השם, 100%. לכן תודה. אכן באנו לפה. אתם רואים, לפני שלושה שבועות היינו פה, באנו לפה, נבוא לפה, איתכם הרבה, כמו שהיה, כלום לא השתנה.
גם בדק את הסמוכה שלו.
ובבקשה, אם אנחנו לא אומרים דברים ברורים, אף אחד לא יפרש מאיתנו פירושים. כי אולי יכלו לפרש עלינו פירושים עוד הרבה שנים, אנחנו עוד חיים, אנחנו יודעים לפרש את עצמנו. כן?
איך אדם יכול להדליק את השמחה שלו?
לימוד תורה, לעבוד על עצמו, קודם כל להיות בסיס לדברים אמיתיים ונכונים. אנשים שמשפיעים עליך על אותו, הוא לא טוב, זה לא בריא לך. זה לא בריא לך, יש אנשים שיושבים וכל היום מספרים לך ומרעילים אותך, זה לא טוב. אדם שמרעיל כל היום אנשים, זה לא טוב. זה לא טוב, אדם שמרעיל אנשים כל היום, לא טוב. אדם יש לו אינטרס של משהו, אז מה הוא עושה? הוא מרעיל את כולם. עכשיו זה אינטרס של אדם פרטי, מה בשמה אתה מרעיל את כולם? לכולם טוב להם, לך יש משהו, כעס, כואב, למה קלקלת עוד 100 אנשים איתך? אתה תשלם עליך ועל כל 100.
האם נתרחק מהאנשים האלה?
לא נתרחק, אנחנו לא נתרחק. בחוכמה, בתמונה, לדעת לא, לדעת לשים כאלה אנשים בצד, בבקשה. אל תעשה לי את זה. זה פוגע לי בנפש, אל תעשה לי את זה. לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע. כל אחד, זה יכול להיות בדברים של הבית, גם בעל יכול לבוא לאשתו, קיבלנו חשמל כך וכך כסף, והילד נשומים ולשבול, קיבלנו מים כך וכך, איך לשלם. אפשר לעשות את זה גם, זה להרעיל את הילדים. מה הילדים צריכים לדאוג לחשמל ומים? זה להרעיל מקדמות שהילדים גודלים תמיד פחד, חשמל, מים, איך לשלם. וככה גם אדם גודל עם איזושהי בעיה שכל הזמן הוא פוחד, איך יעשה. יש אנשים עשירים, והם כל הזמן בפחד מה יהיה, כי מקדמות שחילו אותם איך לשלם או יאוכל מחר. תשאיר את זה לאבא, אתה תהיה גבר, תתמודד עם זה לבד. אל תפחיד את המשפחה ואל תפחיד את כולם. זה בכל עניין ככה. פרנסה בידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברגע אחד שולח, ראינו אנשים שלא היה להם מה לאכול לפני שנתיים, וברגע אחד מוכרים 500 מיליון ו-700 מיליון, והראו, הפרנסה זה בידי השם, אתה תהיה שמח עם כלים נכונים, ופרנסה זה בידי השם, מה שנכתב על האדם, את מלכות נוגעת לחברתה כמו נימה, מה שאתה תהיה טוב, אתה תהיה כלי נאמן, גם אם עכשיו קשה זה איזה משבר שיעבור, ואל תגיד לנצח ולא יהיה ואין לנו ולא יהיה לנו, לא, זה דברים נקודתיים עוברים, זה דברים שעוברים, רק תהיה כלי פתוח לקבל את זה חזרה, את הברכה.
מה יש האדם שאומר, אין לנו, אין לנו, אין לנו, אין לנו, אין לנו, אין לנו. זה מה שהאדם מרגיש בסוף, כאילו, אבל זה נכנס לו לתוך הנפש.
כן, וסוגר לו את הנפש. יש לנו, ויהיה לנו, והכל טוב, ולהיות שמח, ואדם צריך להסתכל על החיים בצורה חיובית, והדברים יהיו טובים, ולא להישבר, ולהיות בשמחה, והקדוש ברוך הוא סוף הכבוד, הסוף של הדברים הטובים לבוא. יוסף הצדיק היה בבית האסורים, כלום, מה יאמר, ויכול שם כלום, ברגע למלך. איך? ברגע, רבי עקיבא רואה צום, ברגע להשאיר עצום. הדברים, החיים, הם לא, אדם לא יכול, אין בחיים סופים. לא השירות סופית ולא עניות סופית. כלום לא סופי בחיים. אדם צריך תפילה, תמימות, אמונה, הכל בסוף בא לאדם. יש הרבה אנשים שעומדים לפני ישועה, וברגע אחד מקלקלים את הכל. אחרי זה תפקה 20 שנה הייתי טוב ולא קיבלתי, כי ברגע אחד קלקלת את הכל. וטיפול מדחי לדחי לדחי לדחי. ותלמדו יסוד גדול, כל הסיפורים שאתם שומעים, זה עשה, זה הרוויח, זה יש לו, רק אני אין לי. תדעו, אנחנו מכירים טוב טוב את החיים. רוב הסיפורים תורידו מס הכנסה, מה ביטוח לאומי, שירות נכים, שירות קצבאות. אולי 5% אמיתי, הכל סיפורים. כן, צדיק.
בעניין של הפרנסה, אחרי הרבה, כאילו רוצים כן לעשות את ההשתדלות, כאילו, עם תלמידים או דברים כאלה, תלמידים אומרים, אנחנו כן רוצים לעשות השתדלות. אנחנו לא התנסינו עדיין כאילו בעניין של האמונה הזאת בפרנסה, אין, כרגע דחוק, אין עכשיו.
בעזרת השם במרוקו צריך סדר בעניין של הפרנסה ויהיה סדר. הכל היה במרוקו באיזשהו מקום של חוסר ודאות. עכשיו בעזרת השם, שם השם נעשה להצליח, יש ודאות. באנו בשביל להיות, תשמרו את הכללים, אבל יש בדם, זה בעזרת השם, עד ביאת משיח צדקנו. תגדלו ותחזקו ותבנו את זה בצורה חכמה. תביאו תלמידים, תביאו מדרשה, תעזור בלי. פיתחו שערים ויבואו צדיק שומר אמונים. ותזכרו כל מי שבשוב הישר הלך דרך ארוכה, בסוף היה לו טוב. כן, צדיק.
איך שומרים על מחשבה נקייה?
קודם כל, דואגים לא לשמוע לשון הרע, לא להסתכל דברים רעים ולאכול כשר. זה היסודות הראשונים. אדם שלא שומע לשון הרע, אדם שאיפה ששומע לשון הרע, לא רוצה לשמוע. לא מסתכל על דברים לא טובים. לא, זה מקלקל את הנפש. אמרנו, יש אנשים שחיים חיים של קדושה, ויש אנשים שהתשובה שלהם זה כמו דיאטה. פעם בקדושה, פעם לא. פעם בקדושה, פעם לא. עושים דיאטה, פעם שעים דיאטה, פעם חוזרים לאכול הרבה. לא תשובה כזאת, זו לא תשובה בריאה. התשובה צריכה להיות מהות של חיים בריאים. מהות של חיים בריאים. כן, צדיק.
הרגוי ששמענו שהוא תורה בפרסן, הוא הרגוי להיבא את זה, הוא רוצה להיבא, נראות מה זה, גוי גדול, והרגוי הלך לבית שמיים, הוא רוצה לבקר, הוא רוצה לבקר, ודחו אותו. שעתי שאלה, למה דחו אותו, הרגוי הזה, הנשמה שלא יכולה להגיד לו לישראל, כמו שראינו, רואים בתנאים, היו גויים, יחדו לישראל, למה הבית שמיים דחו אותו, ובתנקיבו אותם.
כי זה הדרך של בית שמאי, או הכל או כלום, אין חצי. זה הדרך של בית שמאי, או שאתה 100% הכל, או חצי, או כלום. בית הלל אמר גם חצי, גם חלק, לקרב אותך, אין בעיה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אדם לא יכול להגיד בית שמאי צדק, אדם לא יכול להגיד בית הלל צדק. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כמו שאמרנו באמריקה, האמת היא אמת רחבה מהשמיים. איך שאתה מקבל אותה בכל צורה, אבל אמת רחבה. אתה יוצא מחוץ למסגרת של האמת, אז אתה כבר לא באמת. אבל בית הלל יכול להיות לראות דור שכן הלכה כמו בית שמיים, כי יהיה דור שיצטרכו את בית שמיים. תסתכל על יוסף ועל יהודה, פרשת ויגש, פרשת מקץ, הפגישה בין יוסף לבין יהודה, המהות של יוסף ושל יהודה. יוסף ויהודה זה שתי גישות בחיים. שתי גישות עמוקות ביותר, שנכתבו על זה הרבה פירושים, ונכתבו על זה הרבה דברים, אנחנו גם כתבנו על זה בעבר הרבה דברים, ודיברנו על זה לפני הרבה שנים הרבה דברים. הגישה של יהודה ויוסף הן שתי גישות שונות. מה הגישה של יוסף ומה הגישה של יהודה? הגישה של יוסף זה גישה של הכל צריך להיות כמו בית שמיים, 100% על 100% על 100%. אי אפשר לא להיות 100%. יוסף הצדיק, כל החיים שלו זה 100%. מסתרק, מסרסר בשערותיו, מתלבש בצורה הכי נכונה. השבטים אוכלים משהו, עם כל הפירושים שזה מותר, לחביא דיבת אמרה, נביא. אין אצל יוסף הצדיק שום משחק של שום דבר. כמו שכתוב אצל היוונים להבדיל, מה זה היוונים? היוונים היו חכמים, החוכמה של יוון היא חוכמה מסוכנת. אנחנו רואים בתורה, אפילו בגמרא מוזכר כמה פעמים דברים יוונית. החוכמה היוונית הייתה חוכמה שסיכנה את היהדות, כי היא הייתה חוכמה חזקה ביותר וגדולה מאוד. היוונים זה אחד העמים הכי חכמים בעולם. אפילו יוון, איך כתובים יוון? יוד, וו, נון, מסודר, מקצת, ויותר, ויותר. היוונים, הכל, החיקטטורה שלהם, הציור שלהם, הבנייה שלהם, הדעות שלהם. מי עשה ספורט בעולם? יוון. למה? הם פחדו שימרדו במלכות, אז הם אמרו, אנשים רוצים להוציא את האמוציות שלהם, ולהוציא את הכעסים שלהם, וכל אחד רוצה להרגיש שאני מנצח, עשו קבוצות כדורגל וקבוצות ספורט, ואז כל אחד מזדהה, מישהו הוא ניצח, הוא מרגיש ניצחתי. פחדו שאנשים ירצו להוציא את הניצחון, להפיל את המלכות. עשו להם ספורט. מי עשה את כל הדבר הזה? פרלמנט, כנסת, היוונים. לא אחד לשתות על כולם, יהיה נציגי העם שהם ישלטו על כולם. כל הדברים האלה היוונים בנו. היוונים היו אנשים חכמים מאוד 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 מאוד. היוונים מסיים, הכל היה, מתחיל פה, נגמר פה, הכל מסודר בצורה מסודרת. להבדיל יוסף הצדיק, החיים שלו היו חיים מסודרים. מה שמסודר מתקבל, מה שלא מסודר לא מתקבל. החיים של יוסף היו נקודה, נקודה מסודר, כמו שיעקב ראה את רחל יפה תואר, מרדוש יפה תואר, מושלמת. יוסף הצדיק היה יפה תואר, מושלם. הכל אצלו מושלם, שכל מושלם, יופי מושלם, מחשבה מושלמת, הכל מושלם אצל יוסף הצדיק. גם עבודת השם שלו עם הקדוש ברוך הוא, הכל מושלם כמו בשולחן ערוך. לכן הוא נקרא יוסף הצדיק. מתחילת שולחן ערוך, עד סוף שולחן ערוך, הכל מושלם. אין אצלו נקודה אחת שיש בה משהו חסר בהשלמות. התפיסה של יהודה הייתה תפיסה אחרת. התפיסה של יהודה הייתה, אני רוצה לעשות את השם. אני רוצה שהשם יהיה שמח. זה עובר בדרך שאני צריך לדרוך על כמה דברים, וללכת בדוחק, בדיעבד, לא משנה מה, אני אלך בדוחק בדיעבד, העיקר משהו שאני חושב שזה משמח את השם. זה היה הגישה של יהודה, זה היה הגישה של יוסף. גישה של יהודה, זה אני העיקר עושה שורה האחרונה של שם יהיה שמח. איך? גם אם אני הולך בכל דרך להגיע לשם, אני הולך לשם. לכן כל הסיפור של תמר, כל הסיפור של ער ועונב, היה נותן מיד את תמר, לא, אולי הוא ימות, כך, כך. הוא היה לוקח את הדברים והולך איתם איזשהו קצה, שהוא מרגיש, אני מרגיש זה רצון השם, אני מרגיש שזה מה שהשם רוצה, גם אם אני צריך ללכת על הקצה פה ועל הקצה פה ולדוחק פה ובדיעבד פה, אני הולך ומשיג את זה. והשיטה של יוסף היה, זה אני הולך נקי, גם אם היא דרך יותר ארוכה, וגם אם היא דרך יותר קשה, וגם אם היא דרך יותר לא נכון, יותר לא קלה, אני הולך להשיג את בר השם. אני לא מחפש דרכים, לדרכים איך ומה. יוסף הצדיק צריך להתפלל, אז הוא קורא את הסיפור מתפלל. יהודה אם הוא לא מרגיש דבקות וקופץ וצורק וחי את זה, אז התפילה שלי אני לא מרגיש שהיא טובה. יהודה רוצה להרגיש שהוא ריצה את השם. יוסף רוצה להרגיש, עשיתי מה שאני צריך לעשות. אתם מבינים צדיקים את העומק של הדברים? מי רוצה לשאול לומר על זה משהו?
דבר של יהודה,
יש לו חנאות, אפשר להגיד... קיים את הכל, אבל כבכל, אם יש דבר שיהודה צריך ללכת ולהרוג את יוסף, ולמכור את יוסף, ולעשות כך, וללכת כך, כבכל הוא מרגיש שזה רצון השם, אצל יוסף לא היה מציאות כמו יהודה למכור את יוסף, או להרוג את יוסף, לא היה מציאות, זה לא כתוב בשביל חנאות, על מה, איך, לא היה מציאות להגיע לזה. אצל יוסף לא היה מציאות להגיע עד אישה שתמר מעשה תמר, לא היה מציאות להגיע לזה. אצל יוסף כל מה שיהודה עבר זה לא היה מציאות להגיע לכאלה דברים. כי יוסף היה יוסף הצדיק, הכל שולחן ערוך, דבר 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 דבר. אצל יהודה זה היה רכבת הרים החיים שלו, לא נופל מהשוליים, אבל רכבת הרים החיים שלו. אתם מבינים צדיקים מה אנחנו אומרים? תתעמקו ותחשבו. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
אולי בגלל זה גם יוסף דקדקו איתו על הכל שגם...
כי החיים של יוסף היו חיים של דקדוק גדול על כל דבר קטן. על כל דבר קטן יוסף הצדיק זה היה בשבילו עולם הוא לא. על כל דבר קטן היה עולם הוא לא אצל יוסף הצדיק.
כמו שאדם זה מתנהג, ככה מתנהגים אותו כלפי שמיים.
מה שאמרנו אתמול, השם צריכה. יש ברוך הוא כמו צל, אתה זו מוזיז את הצל, עושה מעל הטבע, גם השם מתנהג איתך מעל הטבע. כן, צדיק.
דקדקו עם יוסף הצדיק גם הרסר וטיפות של האצבעות שעשו לו?
הכל, יוסף, דקדקו איתו על הכל. הכל דבר היה יוסף הזה שהוא שמע כבוד אביו לו, העיר על כבוד אביו, מת ראשון לפני כל האחים, יוסף מת צעיר. על כיבוד אביו יוסף מת צעיר.
זה דרך שהאדם בוחר לעצמו, שזה כאילו דבר שכאילו ככה הוא...
זה המהות של יהודה וזה המהות של יוסף. גם דוד המלך, אנחנו רואים באיזה קצרות הוא הלך. דוד המלך, שאול המלך, על הכל עמד, ישר לא זז. שאול באחת ולא עמדה לו, טעות אחת ואיבד את הכל. יהודה ידע, דוד, כך, כך, דוד, אני מרצה את השם. איך לפעמים אני מרגיש שזה הריצוי של השם, גם אם זה עולה לו ביוקר, וגם עולה לו בעונש, וגם אם עולה לו במה שעולה לו, אני מרצה את השם. שאול באחת, רואים את התפיסה של בני רחל, ואת התפיסה של בני יהודה. יוסף, יהודה, שאול, דוד, וככה לאורך כל הדרך. עלה לנו קושייה היום חזקה. מה שאמרנו עכשיו, תתעמקו ותחשבו על זה אחרי כן בעמקות. עלה לנו היום קושייה חזקה ביותר. אחים באים ליוסף. יוסף אומר לו, מרגלים אתם. מתעלל בהם. אומר להם דברים קשים. תביאו את בנימין אחיכם. מה אם לא תיקום ולא תיטור? מה אם לא תיקום ולא תיטור? הוא נוקם בהם. מה שהם עשו לו. אתם חשבתם מעלי לרעה, השם חשבה לטובה. איפה? אדם אומר לאדם, תלווה לי פטיש. הוא אומר לו, אתמול לא הבאת לי ואני כן ילווה לך. זה לא תיקום ולא תיטור. אתם חשבתם מעלי לרעה, אני חשבתי עליכם לטובה. איך יוסף עושה את זה? מה אם לא תיקום ולא תיטור? זה כסף. באו לקנות אוכל. זה הכל, זה כסף, זה הכל, זה הכל יש בפנים. יוסף התנהג איתם בצורה קשה ביותר על הכל.
הוא לא חייב עליו.
לא חייב עליו. מה צדיק? כשהוא מתנהג איתם בצורה אגרסיבית, קשה, ובצער, ובצורה קשה ביותר, הוא מתנהג איתם בצורה קשה להבנה?
צדיק עושה דברים לפעמים כדי לתקן את האדם על הטעות שהוא עשה. הוא עשה את זה בשביל לתקן אדם, מה שהם עשו, מה עשו, מה שהם עשו.
קיבלו את ה... הרב, הוא לא רוצה לתת להם איזו תחושה מסוים, איך מרגיש כמו שהם עשו לו, איך מרגיש מה שהם עשו, שהם גם מרגישו בלב שלהם, ואז הם יבינו מה הם עשו, ואז ככה הם עשו תשובה על הדברים.
טוב צדיק, ומה הוא כל כך רוצה את בנימין? בשביל מה רוצה את בנימין?
הוא לא היה שם.
למה הוא רוצה את בנימין? תביאו את בנימין. סתם מצייר את אבא שלך. אבא שלך, אבא שלך, אבא שלך. מתי שיוסף הלך לארץ מצרים ב-17, בנימין היה בן 10, 7-10. תעזוב את הילד, אבא שלך פוחד עליו, רחל מתה בדרך, אתה נעלמת. תעזוב, מה אתה מתעלל באבא שלך? מה אתה מתעלל ביעקב אבינו? וכן, הוא מת לפני הזמן, יוסף, נפטר לפני הזמן. כי היה בזה משהו של, שהוא התנהל לאביו בצורה לא קלה. מה, מה, מה אתה עושה לאבא שלך? מה, מה, מה אתה מתעקש? בנימין, תלוי בנימין. אני יודע, אני רואה, תלוי בנימין. תעזוב, תניח.
מה
יש לך? רבי מנואל?
אולי
כבוד הרב,
אולי ברגע הזה, הצדיק יסוד עולם יוסף הצדיק, לקח את המושכות כדי לתקן את האחים שלו, ובעצם אולי ברגע הזה הוא נהיה כמו יהודה טיפה. אז הדברים אולי לא בשגרה שלו, אבל הוא באמת, בנימין זה היה אח שלו, והוא רצה לראות שכולם באמת התחרטו על מה שעשו לו, והם לא ייתנו לזה לקרות
לבנימין. רבי עמנואל, אתם אומרים תשובה חזקה. יוסף האמין אמונה חזקה ביותר שהשבטים, הבנים של לאה, רוצים להכחיד את הבנים של רחל. גם אם נסתכל בחלוקה של ארץ ישראל, איך קיבלו את ארץ ישראל? בנות האימהות קיבלו את המרכז, את המקומות הטובים. בנות השפחות, מילה וזימפה, קיבלו בספרים, בצדדים. הדברים העיקריים שקיבלו זה בני לאה. ובני בנימין, בני בנימין בתוך בית המקדש, בנימין זה כמו טבעת, שבט יהודה, בית המקדש, שבפנים הטבעת זה בנימין, קודש הקודשים של בנימין. יוסף היה בטוח שהשבטים גמרו עומר בנפשם, גמרו בדעתם, למחוק את רחל. רחל מתה, הרגו את יוסף, זרקו אותו לבור, מכרו אותו לשמרים, אין לו תקנה. נשאר בנימין, הוא היה בטוח שמחכים שאבא שלהם זקן, ואבא שלהם חולה, אבא שלהם ימות, ירגו את בנימין. הוא האמין בזה אמונה שלמה. ולכן יוסף לקח את השבטים בדרך קשה א' של חרטה, וב' מתי שיהודה עמד ואמר, אנוכי ארבה את הנער, אני אמות על הילד הזה. ולא יכל יוסף להתאבק, הוא הבין שם עשו תשובה, הוא הבין שם לא רוצים להרוג את בנימין. הוא הבין שבנימין חשוב להם כמו שהם אוהבים את עצמם. וזה לא איזה מחשבה שרוצים למחוק את רחל שהיא הייתה עיקרו של בית וכינו ממנה בני לאה, ולא שרוצים למחוק את בנימין שהוא הבן הקטן, לא. ואז הוא אמר להם בנימין, ואז הוא התגלה, הוא לא יכול להתאפק, הוא ראה, אנוכי ערבה את הנער, מוכן למות על בנימין, סימן שלא רוצים להרוג את בני רחל. ואז הוא אמר, ואמר להם, אני עושה את עולמי חי, וכו' וכו', ונפתח, ואמר להם את הכל. אבל הפחד של יוסף היה, שרוצים להרוג את בנימין. וראיה שהוא בחן אותם, שהם כבר לא מקנים, למה הם הרגו אותו על אותו נפסים? מה הוא נתן לבנימין? 300 כסף, 5 חליפות. כביכול על מה שיוסף רצו להרוג אותו, על אותו נפסים, הוא נתן לבנימין כפול, והנה הם לא מקנים והולכים איתו. כן, צדיקים?
באיזה תר יכלו להרוג את בנימין?
באיזה תר יכלו להרוג את יוסף? מצאו את תר.
הסיבותים האלה בעד גם עם בני השפחות של יוסף, יוסף היא גם הביא את דיפלתה מלך.
יוסף הגן על בין השפחות. הוא אמר, בנים של יעקב, מה אתם מזלזלים בהם? הוא ישר. השבטים יהודה לא, הם פחות. אתם מבינים את התפיסה, יוסף היה כל דבר מסודר מאוד מאוד מאוד. השבטים אמרו, אנחנו רואים מה שהשם רוצה, מה שטוב. את הדרך לשם אנחנו נגיע כבר, אנחנו נגיע למטרה. את הדרך, תשאירו לנו, נמצא את הדרך. יוסף היה צדיק יסוד עולם, מההתחלה עד הסוף.
זה כמו שאני לא אמר עם ראובן, שהוא החליף את יעקב סמפו, אני חושב שזה יצא.
חשבו שהגדילו את הראש שלהם, חשבו שהם מבינים יותר. כמה זמן היה שיעור?
שם עשה.
מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
לא, יש פה כל ההכרת הטוב של בני לאה. כל מה שהם באו זה בעצם בזכות הירחל.
כן.
יש פה כל ההכרת הטוב של נמחור את יוסף והרוג את יוסף והרוג את המשרות של הירחל, בעצם כל ההכרת הטוב שלהם.
יש בחיים דברים שאין עליהם תשובות. שברבות הימים רק רואים ויראו תשובות.
אנחנו לא חושב שאנחנו באחד שחלנו כאן, שאנחנו חוגים את הניצחון של החשמונים, אבל אנחנו רואים שכאילו בכל אחד מאיתנו, אנשים פשוטים, יש בו כל כך הרבה מהיוון, שזה באמת נטמע בכולם, כאילו ניצחו איזה ניצחון מסוים, אבל בחוץ כביכול הכל כאילו זה היוון בפנים.
רבי אופיר צדיק, אמת, היוון בפנים, כן, היוון בפנים. והמלחמה לדחות עם האור את היוון שנמצא בפנים. בכל אחד יש דעות משובשות, ובכל אחד יש מחשבות לא טובות, ודברים שגם ירשנו מההורים, מהנמרה, ירשנו אותם, דברים לא טובים, מידות לא טובות. כל אחד, אנחנו מדברים באופן כללי, ואדם צריך לעבוד שלא לומש את זה לילדים שלו, את המידות האלה.
על מה
נזכיר
יכולים, זה
כל
תכנית מה
בנו? שנשאר לנו הנר, שעם הנר הזה אנחנו יכולים לדחוק הרבה מן החושך. כשיש לנו את הכוח של חנוכה, ואם נדע איך לקחת אותו בצורה אמיתית ונכונה, נוכל לדחות את היוונים שנמצא בתוכנו. בימים ההם, בזמן הזה, עם הכוח של הנר של חנוכה, אפשר לדחות את כל הדברים הקשים והוזיז אותם מאיתנו. וזו העבודה של חנוכה.
קדם על העניין הזה ששמעון הצדיק, הוא התמוד בלב של כל יהודי תפח שם.
כן, צדיק. כן, אני יוסף.
אני שאלה כתוב, אתה אומר שהאחים שיוצאים לאכלו לו את הקטוני הפסים, לאכלו לו ודמלו בדם, והם אכלו לאבא שיוסף, הוא נתרב על חיה, והקיד שקל, למה הם משקרים? הם מקדושים, למה שיוסף שקל? למה שיקרו לאבא?
הם עצמם לא אמרו, שלחו להגיד לו. הם נזהרו לו להגיד, הם שלחו מישהו שיגיד לו, הם לא אמרו. הם לא אמרו, לא באו ליעקב ואמרו לו, יוסף מת, יוסף כך. אם נסתכל מתי שבאו ואמרו ליוסף, ליעקב שעוד יוסף חי, יוסף לא אמין להם. עד ששלחו את סרח בת אשר, וסרח בת אשר אמרה, אבל יוסף חי, הוא מלך במצרים, היינו בגן, היינו שרים את זה, נגדו לו שתי בנים, מנשה ואפרים. מה יבוא לו יוסף חי? שהוא לא חי חיים גשמיים, אלא הוא חי חיים מוכנים. ויראה את העגלות, ותיחי רוח יעקב. מה פירוש ויראה את העגלות, ותיחי רוח יעקב? מה הגלות גרמו לו שיהיה לו חיות ושפתיחי רוח יעקב? אז רבותינו הקדושים אומרים שמתי שהוא נפרד מיוסף, הוא נפרד ממנו בפרשה של עגלה ערופה. שמה זה עגלה ערופה? אם יש לנו שתי ערים, עיר פה ועיר פה, ומצאו מת בדרך, מודדים לאיפה המת קרוב יותר, ולאיפה שהוא קרוב יותר, החכמים יוצאים, אומרים ידנו שחטה את הדם הזה, ליוונו אותו, עשינו כל מה שצריך, ושוחטים עגלה ערופה. יוסף הצדיק, היה לו, יעקב אבינו היה לו פחד בליפו, ואחד הדברים שהוא לא התנחם, למה? הוא אמר, אני שלחתי את הבן שלי, בן 17, במקום מסוכן, ואני אשם. אני אשם. וגם אם הוא חי, אולי הוא כועס עליי. למה שלחתי אותו במצב כזה, שיקרה לו אסון? ברגע שהוא שלח לו את הדין של עגלה ערופה, שמה זה עגלה ערופה? כי בכל ליבנו וקיימנו ועשינו ושמרנו וידנו לא שפכה את הדם הזה, אז מה שולח יוסף ליעקב? אין לי עליך שום כעס, ליבאת אותי עד העמק. יעקב אבינו לקח אותו עד העמק, ליבא אותו, קיים את כל הדין של מתי שמשלחים שליח, את כל מה שמשלחים, מתי שמשלחים שליח, קיימתי את זה. ואם קיימתי את הכל, אז והוא שולח לי את הדבר של את העגלה של עגלה ערופה, אז אין לי מה לדאוג, סימן שזה באמת דבר שאין דבר. רבי יניב צדיק, אתם כותבים את השיעור, סימן שזה דבר שהוא כל כך חשוב וחזק, שאין לי שום עניין להיות בשום צער. יוסף קיבל את זה בצורה טובה ולא בצורה שהוא חושב שהוא כועס עליי. וגם יעקב, יוסף שולח ליעקב ואומר לו, יש בחיים שרואים את החיים כמו פס ישר, ויש בחיים שרואים את החיים כמו עיגול. מה זה פס ישר ומה זה עיגול? יש אדם שרואה את החיים הכל ישר, מסתדר פה, פה הכניסה, פה היציאה, פה אני מתחיל, פה אני מסיים. ויש אדם שרואה את החיים כמו עיגול, כמו יוסף, י' זה ישר, ו' זה יותר ישר, אחר כך סמך. מה זה סמך? סמך זה כל מה שאני עושה, אני לא יודע איפה התחלתי ואיפה אני אסיים, זה הגול. באתי למרוקו, לישיבה, התחלתי. מתי התחלתי? זה הגול, אני לא יודע. איפה אני אסיים, אני לא יודע. אבל אני יודע שזה בתוך העיגול של הקדוש ברוך הוא. הלכתי למצרים, נכנסתי, לא יודע מה יצא, נכנסתי לבית האסורים, פוטיפר, עבד, איפה יהיה ואיפה כך הגלגל, אני לא יודע. בסוף מה? מלך. גם מתי שאתה למטה, אל תתייאש. הגלגל ייקח אותך למעלה. וגם מתי שאתה למעלה, אל תהיה כל כך שמח, כי אתה יכול ברגע ליפול למטה. אז יוסף, הסמל של יוסף, זה סמך, גלגל. איפה? וזה הגלות, גלגל. היום למעלה, מחר למטה, נכנסתי למקום, בשביל מה באתי לפה? הגלגל מתחיל. איפה הגלגל מתחיל, אני לא יודע. איפה העלייה, אני לא יודע. איפה הירידה, אני לא יודע. איפה זה יסתובב, אני לא יודע. אבל אני יודע שאני בתוך הגלגל של הקדושה. אדם שרואה את הדבר כמו פס ישר, אני רואה, נכנסתי לפה, אני יוצא מפה. מה יהיה בדרך, לא יודע. אני יודע, פחות או יותר, מפה לפה. עם סמך, אני לא יודע מה יבוא בדרך. איזה ישועה, מה, איפה אני, עכשיו אני למטה, תכף אני למעלה, גלגל מסתובב בעולם, אני לא יודע איך ומה. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
אדם היה כואבים ופחד, הוא לא יכול להגיד את השם המפורש, וכל העמים היו מתים. הוא אמר לשמעון ולוי, כל העמים יקומו עלינו.
כי מתי שגם משתמשים בשם המפורש, זה מדבר של משמות קדושים, זה מניסיון. מתי שמשתמשים בשמות קדושים, אחר כך קורה לאדם נזקים קשים, גם למי שישתמש. לכן אדם ייזהר כמה שפחות להשתמש בשמות קדושים.
אבל הרב, זה גם מלאכים? יש נגיד מפלט רבי ישמעאל כהן גדול, אז הוא רושם שם תחשוד במחשבה את השם של המלאך הזה, ואז כך תגיד לו, כאילו, כבכל הנוסח של התפילה.
מתי שאדם מכוון כוונות זה פחות, אבל להבדיל, השם ישמור, פולסא דנועה, מה זה? משביעים שמות של מלאכים מצד ימין, מצד שמאל, מלמעלה, למטה, משביעים אותם שלא יעזרו לאותו אדם. אז סוגרים על אותו אדם, כלום לא הולך, לא למעלה, לא למטה, לא בצדדים. אז כביכול משביעים מלאכים, אומרים שמות של מלאכים ומשביעים אותם. אז אתה משביע מלאך, אחר כך המלאך בא ואומר, מה תיתן לי? ואז הוא מתחיל לפגוע באדם גם. הוא עושה את העבודה, אז אדם נפגע, אדם מת, אדם קרה לו אסון. ואז הוא בא לאדם ומה איתי? אז להתעסק עם מלאכים ושמות קדושים ודברים כאלה. היו משתמשים בזה רק בשעות שאין ברירה. כן, צדיק.
כתוב בתורה שיעקבים אומר לרבי שס, הצדיק אומר לו, תראה מה יש שלום מהצון, תראה מה שלום מהאחים, יוסף הצדיק, עסקי בדוריד בשמחה, הלך מיועד מה קורה, אחים שלו, ראו אותם רחוק, תכנונו מה לעשות לו. אם הם רואים במסור שזאת דובות, שאלה, למה יוסף הצדיק, אבא שלו לא יודע שיסנו אותו, והקימו בו, לא יודעו, יוסף הצדיק יודע שיסנו אותו, והקימו בו. למה יוסף הצדיק? למה? למה הוא אמר לאבא שלו? שונאים אותי, מקינים בי. אז באמת יוסף יעקב אבינו לא שולח אותו. כיפים שבדור אנחנו רואים שיעקב אבינו ידבר עליו ובכה עליו הרבה. למה יוסף הצדיק זה?
כי יעקב אבינו האמין שיש לו אחיזה ויש לו אחריות על מה שקרה ליוסף. אבל באמת יוסף לא פחד מהגדר של שליחי מצווה אינם נזוקים. כבר 10 ימים אנחנו רוצים לומר חידוש על דוד המלך ו... זה נדחה עד הזמן שהשם רוצה. מי רוצה צדיקים לומר דבר? כן, רבי רחמים.
רבירן פול שואל, למה שרה
לפתרון? רבירן פול צדיק גדול גדול, השם ישמור אותו ויברך אותו. בבקשה, כל הצדיקים של שובה ישראל, להפיץ את התורות של שובה ישראל, ספר דברים, הזוהר הקדוש, ידעו שזה תורה שהיא מהירה והיא מגנה, וצריך שהתורה הזאת תגיע לכל יהודי בעם ישראל. וכל אדם שיש לו חלק לקחת את התורה הזאת לכל יהודי בעם ישראל, הוא יזכה בעולם הזה ובעולם הבא. זו תורה שכמה שיותר תגדל בעולם ותגיע לעוד ועוד ועוד רבדים ועוד מקומות בעם ישראל, היא תקרב את הגאולה. אז כל אדם שיש לו חלק להפיץ את התורה הזו, ידע ששכרו בעולם הזה ובעולם הבא. כן?
הוא שואל, למה
שרה
רבקה
ורחל
היו להם בעיות בהתאמרות? התאדר בילדים וללאה אמנו על כל הלך חלק יתבוא
את שמיים. הקדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתם של צדיקים. אז רחל היה לה צער, אבל היה לה מצד שני היא זכתה התפילות, השם מתאבל לתפילות שלה. ולאה היה לה צער במקום אחר, והיה השם כיסנוה לאה, אולי היא התאברה מהר, אבל היה לה צער שיעקב אבינו הרגישה שהוא שונא אותה, אז התפילה שלה הייתה בכיוון אחר. אז הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילה של צדיקים כל אחד מצד אחד אחר. כמו שראינו אצל חנה, היה לחנה כמה עצות איך, מה לעשות להיפקד בבנים. אלקנה אמר לה תתייאשי מילדים, אנכי טוב לך מ10 בנים. פנינה אמר לה תעשי זה מעשה קיצוני שהשם יפקוד אותך, או תסתתרי שבא לך חשוב אותך כסותה, תעשי משהו קיצוני. אלי הכהן חשב עלי שיקורה, תבואי אליי אני אתפלל עליך, תבואי אליי ואני אתפלל עליך. וחנה שברה את הכל ובנתה את הדרך החדשה של התפילה. אותו דבר ויגש אליו יהודה, מישהו יקרא פסוק, ויגש אליו יהודה,
ויגש אליו יהודה
ויאמר
בי אדוני ידבר
מעבדך. ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר. מה זה ידבר? אומרים אבותינו הקדושים כמה פירושים. פירוש אחד, ויגש אליו יהודה, יהודה לא בא לדבר איתו יפה, אלא יהודה עד היום דיבר פוליטיקה. אותו יום בא ויגש, אומרים אבותינו, שבר את הדלת ונכנס. כמו שכתוב בסדום, ויקשו לדלת. מה זה ויקשו לדלת? לשבור את הדלת. והגיע שלנו יהודה, יהודה אמר, עד היום באנו יפה, נכנסים, פוליטיקה, מלך, משנה למלך, נדבר יפה. ויגש, שבר את הדלת, נכנס ודיבר איתו בגובה העיניים, ואפילו מעל לגובה העיניים. וזה וידבר. כי כמוך כי פרו, מה פירוש? הוא שלח לפרו, כשפרו ישמע שיש לו פה איזה משנה למלך שעושה בעיות, ויגרום שכל מצרים בסוף תחרב. כי בכל הוא אמר לו, אם אתה לא תסתדר איתנו, אני אדאג לדבר עם הבוס שלך פרו, שאתה עושה סכנות ובעיות. אז כבכל בגישה של יהודה היה גם אלימות כלפי יוסף, גם רמז, אני אדבר עליך למעלה שיבינו שאתה עושה בעיות, גם וידבר, הוא דיבר לעצמו ונתן תוכחה לעצמו, אנוכי ארד את הנער, מה עשיתי עם יוסף, כל הדיבורים שהוא דיבר עם יהודה, עם יוסף, הם היו גם תוכחה על עצמו. וגם דבר שלישי, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, והיגש, ניגש לתפילה, בי אדוני הקדוש ברוך הוא, תרחם, אני ערב על הנער. וזה יסוד איך אדם מתנהל עם אדם. אם אתה מגיע לקצה עם בן אדם, והבן אדם הזה אתה רואה קיר, תיגש אליו קשה, תרמוז לו למעלה ממנו שתעשה לו בעיות, תדבר לעצמך איפה אתה לא בסדר בכל הסיפור הזה, ובדיבור שאתה מדבר גם כלפי שמיה, תתפלל בדיבור שגם השם ילחם עליך. מי רוצה צדיקים לומר דבר?
שכל זמן ששאול המלך עזב אותו, הוא לא ניסה לברוח ממנו, שנקן אליו, הוא תמיד עשה את מה שהוא אמר לו. הוא אמר לו, לך תצא למלחמה לפלישתים, יצא.
ובידן צדיק, מחר נעשה הכל להגיד את הפירוש על דוד המלך. פירוש עצום. בעזרת השם, מחר יהיה שיעור, נשמח, שמחה גדולה, בעזרת השם, כולם יהיו בשמחה בחנוכה, תפתחו את השמחה שבלב, אל תרדימו אותה, תהיו בשמחה, ויקווה השם יחליפו כוח, בעזרת השם, תחשבו, תשבו, תעשו עצות, איך מגדלים, איך מחזקים, יביאו את דן לגור פה מהר, ברבת, מקזבלנקה, מהר, יכניסו אותו לכל המסור של כל הדברים של הישיבה, הוא היה בגלות, בקזבלנקה. מה? אתם חושבים?
אם אני אשם עד עכשיו, אני
יודע. יביאו אותו לפה, בעזרת השם, הדברים יהיו טובים מאוד. מי שרוצה עוד לישון, אומר, נשמח, רבי מנואל.
פשוט קשה לנו לחשוב שזה הולך לגמר. אז רצו לישון על יהודה, שבוד הרב אמר שהוא היה קשור לנקודה הפנימית שלו, הוא היה חזק בזה. וגם רואים דוד המלך, בוד הרב הזכיר דוד המלך, גם שהוא היה, שעבר דברים לא פשוטים, רכבת הרים, אבל יצא ממנו ניגון. יצא ממנו ניגון, לא ראינו אצל יהודה שהיה...
אצל מי? אצל מי?
אצל דוד המלך, יצא ממנו תהילים, כל הניגונים, כל העניין של המוזיקה. האם זה כמו שאם לקח איזה שלב קדימה, להתקרב לשם עם הניגונה הפנימית הזאת, כי זה רוח מיוחד, שמאיר את החצות ומתעורר עם ה...
דוד הוא היה תולדה, המשך של יהודה. תמיד, הרבה דברים, אתה זורע את העץ, ויוצא פרי שנה ראשונה בוסר. אחרי כמה פעמים שיוצאים הפירות, אז יוצאים הפירות המשובחים. אז יהודה היה הראשון. אחר כך, בגבות הימים, מה שיצא, התכלית של יהודה זה דוד. ששם היה השירה, ששם היה הזמרה השם בחיי. כמו שאמרו בניו יורק, זה מראות היום בחוקיך, מה הוא נעלש על זה, עם מוזר.
גם רואים שיהודה היה עם מה שקרה עם תמר, זה יחסית... מביא בשביל יהודה, אבל עם דוד המלך היה עוד, לפי ההלכה, עוד כמו, קצת כמו יוסף הצדיק, אבל לא...
כל הדברים הם דברים תואמים. למשל, נסתכל על חנה ופנינה ופילגש בגבעה. מאיפה היה קנה? בן לוי, מהר אפרים. מאיפה היה פילגש בגבעה? בן לוי, מהר אפרים. וזה היה פנינה וחנה, וזה היה אשתו בפילגש בגבעה. זה ביטל את אשתו לכל החתיכות, את הפילגש ששלח אותה לכל עם ישראל, וכך אסף את כל עם ישראל למלחמה, וזה חנה ידע את שמואל שהוא אסף את כל עם ישראל להיות עם אחד, כי בכל שמואל היה כמו תקנה לכל העניין של פילגש בגבעה, וקנה היה תקנה של אותו אדם, ושתיהם באו מאותו רחוב, מאותו שכונה. כל התורה היא דבר, רק צריך לפתוח את העיניים בצורה חזקה ולהבין את התורה כמו שצריך, ואדם מבין עולמות, ואדם יכול לקשור ולראות עולמות מסודרים בתורה. מחר צדיקים בשעה 7 נשמח ויהיה בשורות טובות. תודה רבה צדיקים.